לא מפורש שם בפסוקים להדיה, אבל בכל אופן חזל דורשו את זה מהפסוקים, ויש בזה שני אופנים, יש אופן שיחיד מומחה עושה את זה, ויש אופן של ג' אדיוטות. היום אנחנו נוהגים בג' אדיוטות, כי מפורש בפסוקים שאנחנו חוששים לשיטות שאין לנו היום יחיד מומחה. את ההתרה של חכם כיצד נעשית, צריך אחד מן השתיים, ויש אומרים שני דברים. נכון מופיע שיטה ראשונה, אחד מן השתיים, דהיינו, או חרטה או פתח. חרטה הכוונה שהאדם שנדר מתחרט לגמרי על הנדר שהוא נדר, ומבואר בגמרא ובפוסקים שצריך שזה יהיה חרטה גמורה דמעיקרה. זאת אומרת, אם הוא מתחרט רק מכאן ולהבא, הוא שמח שהיה נדר עד עכשיו, והוא רוצה שמכאן ולהבא לא יהיה נדר, זה לא נקרא חרטה. חרטה צריך חרטה גמורה דמעיקרה, שהוא רוצה שמעולם הוא לא נדר את הנדר הזה. זה נקרא חרטה גמורה דמעיקרה. ודבר, אופן שני, יש פתח, שיש דבר שאם הוא היה יודע אותו, הוא היה נודר. לדוגמה, אדם, יש לו שני בתים, והוא אומר לו, מה הוא צריך כזה, כזה הרווחה? הוא נודר הנאה מבית אחד מהם, הבית שבעיר פלונית. יש לו שני בתים, אחד בחיפה, אחד במטולה, הוא נודר הנאה מהבית שבמטולה. טוב, אחרי זה נודע לו שיום לפני שהוא נדר, הבית שיש לו בחיפה נשרף בכלל, אין לו בית שם, יש לו רק את הבית של מטולה. אז ברור, אם הוא היה יודע את זה, הוא לא היה נודר הנאה מהבית של חיפה, איפה הוא יגור? רק יש לו את הבית שנשאר לו במטולה. אז זה דוגמה של פתח. יש הרבה, לקטתי את הדוגמה הזאת שזה פתח ברור, אבל יש הרבה הלכות של פתח, זה מהלכות הסבוכות, בלכות התרת נדרים, יש כמה חילוקים בזה, זה פתח כן מועיל, זה פתח לא מועיל, אולי בהזדמנות אחרת בלי נדר. על כל פנים, אז צריך או חרטה או פתח. ויש שיטות, מובא בשולחן אנחנו מסמן רשקף חט, שצריך גם חרטה וגם פתח. לא מספיק אחד משניהם. והרמה כותב שנהגו לעשות מהחרטה פתח. זאת אומרת, אם יש לו חרטה גמורה דמעיקרה, שואלים אותו, אם היית יודע שאתה תתחרט, היית נודר? ואם הוא אומר שהוא היה יודע שהתחרט, אולי נודר, אז זה נקרא פתח. אז יש לו גם חרטה וגם פתח. על כל פנים, אז זה התרה של חכם, וכמו שאמרנו, יחיד ומומחה אין לנו היום, אז עושים בג' אדיוטות, וצריך שהם יהיו בקיאים בהלכות של נדרים לדעת, כי לא פשוט, לא כל נדר אפשר להתיר, ולא כל פתח זה פתח. עכשיו, בגמרא במסכת נדרים בדף עין זין, בדף עין חית, יש ברייתא כזאת. אומרת הגמרא שחכם שעשה את ההתרה בלשון של בעל, או בעל שעשה את ההפרה בלשון של חכם, זה לא מועיל. והגמרא לומדת את זה מילפותא. מה הכוונה של הדברים? מה זה משנה הלשונות? למה דיוקי הלשונות הם משפיעים? ומה קובע איזה לשונות בשביל חכם ואיזה לשונות בשביל בעל? אז מסביר שם הראש על המקום בסימן י"א שהכוונה היא כזאת. שחכם עוקר את הנדר למפרע. זאת אומרת, כשחכם עוקר את הנדר, הוא עושה שמעולם לא היה בכלל נדר. ואם בעל כשמפר את הנדר, זה רק הפרה מכאן הוא להבא. עד עכשיו היה נדר, מכאן ולהבא לא יהיה נדר. ואומר הראש שיש בזה שתי נפקמינות לדינה, חשובות מאוד. הנפקמינה יש יותר משתיים, אבל לשניים העיקריות. האחת, מה הדין אדם שנדר נדר? ועבר על הנדר, יש לב דורי תעלו יחל נדרו ככל היותם פי ויעשה, הוא עבר על זה, יתרו בו, והוא עבר, אז הוא לוקה. מה הדין, אם אחרי שהוא עבר לפני שיקו אותו, הוא הלך לחכם ועשה אתרה, אומר ראש, הוא לא ילקה, כי כיוון שחכם עוקר את הנדר למפרע, הגדם יותר למפרע, שהוא לא עשה עבירה בשעה שהוא אכל את הדבר שהוא נדר לו לאכול. לעומת זה אומר הראש, אישה שנדרה נדר ועברה על הנדר, ואחר כך בעלה הפר לה את הנדר, היא כן לוקה, כי בשעה שהיא נדרה, בשעה שהיא אכלה, זה כן היה נדר, רק להבן הוא מפר, רק מכאן הוא הבא. זה נפקמין הראשונה שאומר הראש. נפקמין השנייה אומר הראש, לעניין התפסה. יש הלכה במסכת נדרים ומסכת נזיר, ש אם אדם נדר נדר, ובא אחד ואמר, ואני כמוהו, אז גם השני יש לו את אותו הנדר. זאת אומרת, אחד נדר שהוא לא יאכל לחם חמש שנים. בא השני ואמר שהוא כמוהו, אז גם הוא נאסר. או אם אחד עשה נדר, עשה את עצמו נזיר, אמר על עצמו שהרי הוא נזיר, ובא חברו ואמר, ואני כמוהו, אז גם השני נהיה נזיר. מה הדין אם הראשון עשה על זה התרה? אומר הראש, לא רק הראשון הותר, אלא גם השני הותר, כי גלי המיטל מפרע שכשהוא אמר ואני כמוהו, זה כמוהו וכלום, הוא לא נזיר, הוא לא נאסר בשום דבר. מה לעומת זה אומר הראש, אם אישה נדרה נדר, ובא מישהו ואמר ואני כמוה, ואחר כך הבעל עשה לה הפרה, היא מותרת, אבל השני אסור, בגלל שבשעה שהוא אמר ואני כמוה, באמת כן היה נדר, כי הבעל לא מפר למפרע, אלא רק מכאן ולהבא. אומר הראש, כשזה הביאור בגמרא בנדרים דפיים זין ועין חט, שהגמרא אומרת שחכם שאמר בלשון בעל ודל שאמר בלשון חכם לא עשה כלום. כי הלשונות של התרת נדרים זה לשונות שמשמעותם עקירה למפרע, שאומרים מותרים לך, מותרים לך, זה לשון של למפרע. אבל בעל לא יכול להשתמש בלשון של מפרע. לעומת זה בעל שאומר לשון מופר לך, מופר לך משמעותו רק מכאן ומעדה. אם חכם יגיד בלשון הזה, זה לא תופס. אז שורש דברי הגמרא שחכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם זה לא מועיל, לא רק עניין לשוני, זה עניין מהותי שחכם מוכר את הנדר למפרע ובעל מופר את הנדר רק מכאן ומעדה. וחכם לא יכול להפר מכאן לבא. אם חכם אומר אני רוצה שעד עכשיו יהיה הנדר מכאן לבא זה יפר, הוא לא יכול לעשות את זה. לעומת זה בעל לא יכול להפר למפרע רק מכאן ולבא. עד כאן שיטת הראש, וכך גם שיטת הרשב בתשובה ועוד ראשונים. אבל הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ג הלכה ב' ומפירוש המשניות למסכת נדרים דף ע"ו לומד ממש הפוך את דברי הגמרא מהראש. אומר הרמב״ם, חכם עוקר מבטל את הנדר רק מכאן ולהבא, בעל מפר את הנדר למפרע. וזה כוונת הגמרא שחכם לא יכול בלשון בעל ובעל לא יכול בלשון חכם, כי חכם יכול רק בלשונות של מכאן ולהבא, ואילו בעל יכול רק בלשונות של למפרע. כך דברי הרמב״ם גם בהלכות נדרים פרק ג' הלכה ב' וגם בפירוש המשניות למסכת נדרים בדף ע"ו. שואלים המפרשים על הרמב״ם קושיות רבות. הכסף מי ששואל שתי קושיות מגמרא על הרמב״ם, הרמב״ם יש לו בו שני חידושים: אחד שחכם זה רק מכאן ולהבא ולא למפרע, השני שבעל זה למפרע ולא רק מכאן ולהבא. והשני החידושים תלויים זה בזה, כי בגמרא בין דברים ע"ז וע"ח מבואר שבעל וחכם זה שונה, אז כיוון שבבעל הוא משנה, גם בחכם הוא משנה. אומר מביא הכסף משנה בגמרא במשנה בכתובות בדף ע"ד עמוד כתוב, אדם שקידש אישה ולפני הקידושין הוא עשה תנאי שהוא מקדש אותה על מנת שאין לה מומים, אין לה איזה מחלות, ואחרי זה התברר שהיה לה מחלות, היא לא מקודשת. אדם שקידש אישה על מנת שאין לה נדרים, ואחרי זה יתברר שעל הנדרים, היא לא מקודשת. אומרת, זה משנה בין כתובות דף עין בית עמוד בית. אומרת הגמרא בדף עין דלת עמוד בית. מה הדין אחרי הקידושים, אחרי הקידושים שבצעו למומים, היא הלכה לרופא, והרופא ריפא אותם. אומרת המשנה, היא לא מקודשת. למה? כי בשנה בשעת קידושים כן היה את המומים. מה הדין אם היה על הנדרים, ואחרי שמצאו את הנדרים, היא הלכה לחכם והוא יתיר אותם? היא כן מקודשת. שואלת הגמרא בעצמה, הברייתא, מה ההבדל בין חכם לבין רופא? אומרת הגמרא, חכם עוקר את הנדר למפרע, רופא מרפא רק מכאן ולהבא. אז מפורש כאן בגמרא שחכם עוקר את הנדר למפרע, זה קושיה עצומה לרמב״ם, בריאה עצומה לראש. עוד מביא הכסף משנה קושיה אולי אפילו יותר גדולה, על מה שהרמב״ם אומר לגבי הפרה של בעל, שזה למפרע ולא רק מכאן ולהבא. מביא הכסף משנה, סוגיה ארוכה, ארוכה מאוד בזה, במסכת נדרים בדף כ"א עמוד ב' ודף כ"ב עמוד א', שהגמרא חוקרת האם בעל מי קרקר או מי גזגז, האם בעל עוקר למפרע או רק מכאן ולהבא. והגמרא אומרת בפירוש את הנפקמינות, נפקמינה אם היא עברה ואחר כך הבעל הפר לה אם היא לוקה, נפקמינה אם מישהו עשה הדפסה ואחר כך הבעל הפר לה אם גם של השני מותר. ומסקנת הגמרא בדווקא בית העמוד א' הגמרא מוכרע מברייתא, אלא שמע מינה בעל מי גז גיל שמע מינה. אז בפירוש במסקנת הגמרא שהבעל מפר רק מכאן ולהבא. אז פלא גדול דברי הרמב״ם, מגמרות ארוכות. הרמב״ם מחדש שני חידושים הפוך מהראש. חידוש אחד לגבי חכם שמחדש הרמב״ם שזה לא למפרע אלא רק להבא, חידושים לגבי בעל שזה למפרע. שואל הכסף משנה, שתי גמרות ארוכות נגד זה, אחת לגבי חכם בכתובות הענדת דמגות מפורש שזה למפרע, ואחת לגבי בעל מפורש בנזיר כפל ומבית כפל עמוד א' שזה רק מכאן ולהבא. ממשיך הכסף משנה ושואל עוד שאלה על מה שהרמב״ם אומר שחכם זה רק מכאן ולהבא ולא למפרע. מביא הרמב״ם הכסף משנה שברמב״ם בהלכות נזירות פרק ג' הלכה י', הרמב״ם שם כותב שאם אדם קיבל על עצמו נזירות, אז כמה זמן אם אדם לא סתם נזירות, הרי הוא נזיר, אז הוא סתם נזירות למד יום. ואם הוא שוב פעם אומר הרי הוא נזיר, אז נתפס עליו עוד נזירות. אבל בלמד יום הראשונים, זה הנזירות הראשונה, כשנגמר הלמד יום הראשונים, הוא צריך להתחיל את הנזירות השנייה. וכעת לנזירות יש קורבנות כשמסיימים את הנזירות. אומר שם הרמב״ם, אדם קיבל על עצמו נזירות, ומיד אחרי זה אמר שוב פעם שהוא נזיר, אז הוא חייב שתי נזירות. עכשיו בסוף הראשונה הוא כבר הפריש את הקורבן, ואחרי שהוא הפריש את הקורבן, לפני שהוא הביא אותו לבית מקדש, הוא נשאל על הנזירות הראשונה. אומר הרמב״ם, ההתרה חלה, אבל הזמן שהוא היה נזיר נתפס למפרע על הנזירות השנייה. זאת אומרת, לא צריך עכשיו לעשות נזירות שנייה, בגלל שהנזירות הראשונה התבטלה, אז הזמן שהוא התראה כמו נזיר, הוא לא שתה יין, והוא לא גילח את ראשו, ואז הזמן הזה נתפס על הנזירות הראשונה. כך אומר הרמב״ם. אז רואים לזה שההתרה של חכם זה למפרע. והרדב"ז שואל שברמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ג הלכה ט"ו כתוב שאישה שנדרה נדר ובא מישהו אחר והדפיס שאמר שהוא כמוה ובא אליה הפר לה, אז לשנייה זה להפרה. אז רואים מכאן שההפרה זה כאן, רק מכאן הנה הבא ולא למפרע. אז יש לנו ארבעה קושיות על דברי הרמב״ם. על מה שהרמב״ם כותב שחכם עוקר, שחכם מבטל רק אם כאן הוא נעבה, יש שתי קושיות, אחת מגמרא כתובות הידד מובד, ואחת מהרמב״ם בהלכות נזירות פרק ג' על החיוד. ועל מה שהרמב״ם אומר שבעל מפר רק, שבעל עוקר למפרע ולא רק מכאן הוא נעבה, שתי קושיה אחת מגמרא ונזיר כפה לפקף ב', וקושיה השנייה מהרמב״ם בהלכות נדרים פרק ג' על החיוד. וכך שדברי הרמב״ם הם ממש פלא גדול מאוד מאוד, ולכן בפוסקים נראה שהשיטה היא יותר עיקרית להלכה, זה שיטת הראש ועוד ראשונים שעומדים בשיטתו. רבי נחמן וסרמן זצ"ל בספר קובץ הערות בסימן כ"ו סעיף ב' כותב מכוח הקושיות האלו פירוש מחודש בדעת הרמב״ם. זה אמנם מאוד דחוק בלשון הרמב״ם, לא רגיל להגיד כך פירושים שכל כך דחוקים בלשון, אבל פה באמת מכוח הקושיות הן כל כך גדולות, גמרות ארוכות מפורש, לא איזה ראייה מגמרה, ממש גמרות במילים מפורשות, בפרט הסוגיה בנזיר שהגמרה דנה ומפלפלת במסקנת הגמרה, ועוד שתי קושיות מהרמב״ם עצמו, ארבע קושיות שהבאנו קודם, שתיים מגמרה ושתיים מהרמב״ם, אז לכן אולי באמת צריך כך להידחק. אומר רבי חונן כך, שכוונת לעולם הרמב״ם מודה לדברי הראש, שחכם עוקר את הנדר למפרע, ושבעל עוקר, שחכם עוקר את הנדר למפרע, ושבעל רק מכאן הוא נעדה. אם לא אכפת לך בספסלה שלי, תן לו מקום. לעולם חכם עוקר את הנדר למפרע, ובעל רק מכאן ולהבא. כוונת הראש היא כך, כוונת הרמב"ם מכך. יש גמרא במסכת נדרים בדף פי ג' ובעוד כמה מבואות בש"ס, שהגמרא אומרת בממרא של רב פנחס, שמה השורש שהתורה נתנה כוח לבעל להפר נדרים, כי כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. כשאישה נודרת, היא נודרת, יש אומדנה שהיא נודרת על דעת בעלה. ואם בעלה מפר את זה, אז היא על דעת זה לא נדרה. כך לשון הגמרא בגיטין דף פג' בשם רב פנחס ובעוד כמה מקומות בש"ס. והגמרא אומרת וזה כמה נפקאים לדין. אז זה דבר, הגדר של הדברים האלו צריך בירור, כי מה הדין אם אישה תעמוד ותגיד שעכשיו נודרת לא לאכול לחם כל החיים, והיא אומרת שזה לא על דעת בעלה, לא אכפת לה, היא לא אכפת לה מבעלה. עכשיו אם בעלה יפר לה, אז ההפרה לא תחול. זה חידוש להדין כזה דבר. לא משהו שיש כזו הלכה שאם אישה אומרת בפירוש שהיא נודרת שבעלה, היא לא רוצה שבעלה, לא על דעת בעלה, לא אכפת לה ממנו שלא מפר. או אישה שאנחנו יודעים שהיא עושה הכל הפוך ממה שבעלה רוצה, אז לא יהיה דין של הפרה, לא שמענו כזו הלכה. זה צריך בירור, אבל מצד שני הגמרא כן לומדת איזה הלכות מכוח הדין הזה של רב פנחס. כך שצריך להבין באמת החולים מדברים על זה, אבל יש ממרה כזאת של רב פנחס בגמרא בגיטין בדף יג' ובעוד כמה מקומות, ששורש הדין של הפרת נדרים של בעל מהו, שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. אומר רבי נחמן וסרמן זצ"ל, יוצא מזה שכשבעל מפר את הנדר, השורש של הכוח שלו להפר, זה לא שהתורה נתנה לו איזה כוח, איזה יכולת הלכתית לבטל נדר. פשוט האישה מעיקר לא נדרה על הצד שהוא יפר על הזמן שאחרי הפרה. היא נדרה לדוגמה לא לאכול לחם כל החיים, והיא נודרת על דעת בעלה, אז אם בעלה מפר על הזמן שאחרי שהוא יפר, היא לא רצתה לנדור בכלל. זה גם מפרש שעל הזמן שאחרי הפרה היא לא נודרת. אז יוצא שהכוח של ההפרה הוא כוח מעיקרה. לעומת זה חכם שמתיר, אין כאלה, לא כתוב שיש דין שכל הנודר על דעת החכם הוא נודר. אז שהתורה נתנה כוח לחכמים להתיר, יש להם כוח עכשיו לעמוד ולהתיר את הנדר למפרע. באמת רבי שמעון שקופצל בספר שריו של שער זין פרק י"ח, אז הוא מתקשה בזה מאוד, איך ייתכן כזה דבר שחכם עומד היום ועוקר את הנדר למפרע. היה נדר, אדם נדר, היה לו כוח לנדור, הכל בסדר. שנתיים הנדר היה, פתאום בא חכם, עומד היום, והופך דברים מלפני שנתיים. איך הוא יכול לעשות כזה דבר? מאיזה דין הוא יכול לעשות כזה דבר? הוא מתקשה בזה מאוד, נראה בלי נדר, אולי בהמשך נספיק משהו, הוא עונה על זה. אבל על כל פנים, על כל פנים זה, אז הוא מסביר בנכון שזה הכוונה. מה שהרמב״ם אומר, לעולם הרמב״ם מודל לדברי הראש, שהתרה של חכם זה למפרע. ואם הוא לעבר בינתיים על הנדר ואחרי זה הוא איתי, הוא לא לוקה. והפרה של בעל זה רק מכאן הוא להבא. ואם היא עברה על הנדר ואחרי זה הוא עבר, היא כן לוקה. כוונת הרמב״ם זה לא ממתי חלות ההתרה, אלא מאיפה הכוח להתיר. ובעל הכוח להתיר זה כוח למפרע, בגלל שבשעת הנדר כבר האישה תלתה את דיבו. ואם בחכם הכוח להתיר נובע רק מדבר שמכאן הוא להבא, אבל בפועל זה מתיר, זה מתיר למפרע ולא לוקים. כך הוא אומר, למה זה כל כך דחוק? דבר ראשון, נשירת לשונות הרמב״ם, משמע מנולדיה שהוא לא מדבר על שורש הכוח, אלא מדבר על הנדר בפועל, שחכם מבטל את הנדר רק מכאן הוא להבא. אבל עוקר את הנדר מפרע, כך זה לשון הרמב״ם. דבר שני, הרי הרמב״ם הולך על הגמרא בדף ע"ז בהנחת, שהגמרא אומרת שחכם שהתיר בלשון בעל זה לא מועיל, בעל שהתיר בלשון, הפר בלשון חכם זה לא מועיל. ומה מסביר הרמב״ם? שהלשונות של התרה של הבעל, של התרה של החכם, צריכים להיות לשונות שהמשמעות שלהם מכאן ולהבא, ואילו הלשונות של ההפרה של הבעל צריכים להיות לשונות שהמשמעות שלהם למפרע. לפי רבי חונון, קשה להבין את זה, למה זה יהיה כך? אבל לפי רבי חונון יוצא כך, שכשאתה מדבר על חכם, את הנדר למעשה מתי הוא מבטל? למפרע. הכוח שלו זה כוח של עכשיו, אבל הביטול זה למפרע. ואצל בעל הפוך, הביטול שלו זה רק מכאן לבית, את הכוח הוא לוקח מלפני שנה, משעת הנדר. לפני שהיה בא לכל להפר רק ביום שומור, רק אפילו אם הוא שמע את זה אחרי שנה. על כל פנים, אז כשאנחנו מדברים על הלשונות של ההתרה, איך הלשונות, יותר מסתבר שהלשונות הולכים לפי מה נהיה מאשר לפי שורש הכוח. אם כדבריו, אז גם הרמב״ם היה צריך להודות לראש שלשונות של התרת חכם צריכים להיות לשונות של מפרע, ולשונות של הפרה צריכים להיות לשונות שלהם כאן ולהבא, כי יותר מסתבר שהלשונות מתחברים לנושא של ממתי חל היתר, מאשר לנושא ממה השורש של הכוח. אז כך שבאמת הפירוש של רבי חונן מצד אחד הוא מאוד מאוד דחוק. אם לא שהיה פה איזה ראיות עצומות, אם היה סתם, רבי חונן אומר את זה כדי לא להשוות את הדעות שלא יהיה מחלוקת ראשונים, לא היה מקום בכלל לדון בפירוש הזה, כיוון שלשונות הרמב״ם ותוכן דברי הרמב״ם מוביל ממש לפירוש הפשוט, כמו שהבין אותו הכסף משנה. אבל מצד שני, הקושיות כאן הן כל כך חזקות, אין הרבה מקומות ברמב״ם שיש עליהם קושיות כל כך חזקות כמו הרמב״ם הזה. זה ממש פלא גדול, נגיד גמרות מפורשות, פלא גדול מאוד מאוד, אז לכן אולי באמת כך צריך להידחק, כמו ההסבר של הקובץ הרות. עכשיו, נעבור בלי נדר לעוד נושא שיש בעניין. על כל פעמים מה שחשוב לזכור, שהשיטה העיקרית להלכה בפוסקים, ברוב הפוסקים זה, שחכם עוקר את הנדר למפרע, ובעל מבטל את הנדר רק מכאן ולהבא. לפי הפשט הפשוט הזה דלא כהרמב״ם, לפי איך שרבי חונן לומד, גם הרמב״ם מודל לזה. עכשיו, בספר שער יהושע עדיין פרק י"ח, הוא מתקשה כמו שהבאנו קודם, הוא הולך לפי השיטה העיקרית להלכה, שחכם עוקר את הנדר למפרע, והוא שואל, איך יכול היום החכם לעמוד עכשיו ולשנות את הדברים מלפני שנתיים? לא, זה לא כל כך קושייה, זה רק הכתוב, אבל כך הוא לא נחלה בזה. אז הוא אומר, הוא מחדש גדר מחודש מאוד. הוא אומר שגם כשאנחנו אומרים שחכם עוקר את הנדר למפרע, לא הכוונה ממש למפרע, שיוצא שבכלל לא היה נדר, אלא רק הכוונה שלגבי דינים שמכאן ולהבא, אנחנו מתייחסים כאילו מעיקר לא היה נדר. דיינו, אדם עבר עבירה, ואדם נדר, ועבר על נדרו. ועכשיו עשה התרת חכם ובאים להלקוט אותו, זה נקרא דינים של מכאן ולהבא. אז עכשיו אנחנו לגבי מכאן ולהבא לא מלקים אותו, מתייחסים כאילו הנדר למפרע על הנדר. אבל אם הוא עבר על הנדר וכבר לקה, ועכשיו הוא עושה התרה ונוגע עדיין למעשה, רוצה להמשיך נוגע לו עדיין להמשיך את הנדר או לא, אז הוא עושה עכשיו התרה, אז מותר לו. אז לא אומרים שגלל דבר מפרע שהמלכות היה בטעות, המלכות היה אמיתי. כי עד ההתרה באמת, הנדר כן היה. רק לגבי דינים שמכאן ולהבא, אנחנו מתייחסים כאילו למפרע לא היה נדר. למעשה, הוא ניצול מקושי אחד ונכנס בקושי שני. זאת אומרת, הוא היה קשה לו, איך ייתכן שהחכם יעמוד היום ויתיר נדר שלפני שנתיים. אבל אז על זה בדבריו זה מטורץ, אבל עצם ההגדרה של דבריו זה הגדרה קשה. אם באמת הנדר היה עד עכשיו, אם באמת הנדר היה, אז למה לגבי דינים שמכאן להבא אנחנו מתייחסים כאילו זה לא היה? זה קשה מאוד, אבל כל פעם זה ידוע, זה השיטה של רבי שמעון שקום בצהל, שמה שכתוב למפרע בהטעת נדרים זה לא דברים כפשטן, אלא רק מכאן ולהבא למפרע. יש ספר זיכרון אליהו של רבי אליהו בלוך זצהל, שהרשיבה בתל, שגם כן, הוא גם כן דן במהלך הזה כמו רבי שמעון. רבי שמעון קדם לו, על כל פעם אמרנו מביא שם בזיכרון אליהו ראיה חזקה מאוד נגד זה. יש תשובות הרשב"א, לא זוכר שם את הסימן, זה מובא על כל פעמים בבית יוסף ביורד היה בסימן רשקף ח' בחדשים זה בעמוד פף ממחת. אומר שם התשובות הרש בכך, אותן, אדם שנדר נדר ויש לו עכשיו בעיה להתיר את זה, עוד מעט הוא יוכל להתיר, עכשיו הוא לא יכול להתיר את זה. האם מותר לו לעבור עכשיו על הנדר, על סמך שהוא יתיר אחר כך, כי חכם מוכר את הנדר למפריע. הסיפור שם היה כזה, אחד היה גר בעיר מסוימת והמשפחה שלו, המשפחה מורחבת, כולם גרים שם, והוא נדר שבחג שבועות הוא לא יהיה בעיר הזאת. אז עכשיו, להתיר עכשיו את הנדר אי אפשר, למה? בגלל שיש הלכה שאי אפשר להתיר את הנדר עד שהוא יחול, כיוון שהוא רק נדר שבחג שבועות הוא לא יהיה שם, אז עד שלא יגיע חג שבועות אי אפשר להתיר את זה. עכשיו, אז טוב, אז מה נגיד שהוא יתיר בחג שבועות? אבל עד שיכנס חג שבועות, עד שהוא יכול להתיר, אז בינתיים איפה הוא יהיה? כי אם הוא יצא עכשיו מחוץ לעיר, אין לו איפה להיות. אז דן הראש, למה דן הרשב"א, אם מותר לו להישאר בעיר, ואז יצא שבתחילת הליל שבועות הוא עובר עבירה שהוא נמצא שם, בתחילת ליל שבועות הוא עובר עבירה שהוא נמצא שם, ומיד אחרי זה הוא יעשה על זה התרה. אז מבואר שם ברשב"א שמעיקר הדין זה מותר. רק להלכה למעשה זה לא פשוט, למה? בגלל שאנחנו חוששים שמה בסוף יראה איזה אונס שהוא לא יוכל להתיר, החכמים ימצאו איזה בעיה בפתח שלו, בחרתה שלו, או שלא יזדמן לו החכמים, או שמי יודע מה ילד יום, אז זה כל הנידון. כך מבואר שם ברשב"א, וגם בבית יוסף נראה שככה מסכים, שבאמת מעיקר הדין אפשר לעשות כזאת התרה, רק זה כזה דבר, לעבור על הנדר על סמך שמתירים אותו אחר כך, למה? כי חכם עוקר את הנדר למפריע בגלל את המפריע שהוא לא עבר איסור, ורק שיש את הבעיה שלמעשה זה לא פשוט לעשות את זה, כי מי יודע אם בסוף יסתדר העניין לעשות לזה התרה. אז אומר הזיכרון אליהו שמוכח מזה, זה לא כמו הגדר של השאר יושר, כי אם זה לפי הגדר של השאר יושר, אז ודאי שאסור לעבור על הנדר על סמך להתיר, כיוון שהאתרה היא לא באמת למפריע, אז מצא שבשעת מעשה הוא באמת כן עבר איסור. אז כך הוא אומר, יש לדון עוד לפי השאר יושר, אם אחד עבר נדר נדר, והוא עבר על הנדר, ועכשיו הבדים באים להלקות אותו, ובדים באים להלקות אותו, והוא רוצה לעשות התרה. אומרים לו, טוב, יש לך חרטה, נגיד לפי השיטות שצריך גם חרטה וגם פתח. הוא לא מוצא פתח. טוב, אז באים להלקות אותו, ופתאום הוא טוען, נזכרתי שיש לי איזה פתח. אז לפי השיטה הפשוטה שחכם עוקר את הנדר למפרע, זה כפשוטו למפרע ממש, אז ודאי שאסור להלקות אותו בשום אופן. למה? כי הנדר תלקה אותו, אחרי זה הוא ילך ויתיר את זה, הגיעה את המפרע שעברתם עליו דורייתא להלקות אותו בחינם, חייבים להקם את המלקות, לעשות לו התרה, ואז הוא לא לוקה. אבל לפי השאר יושר יש לדון בדבר. הרי אם ילקו אותו ואחרי זה הוא יעשה התרה, המלקות כן היה בסדר, כי בשעת המלקות באמת עוד היה נדר. אז יכול להיות סתם אכזריות, לך תעשה לו התרה ואז לא תצטרך להלקות. אבל אם בפועל לא הסכימו לחכות, הוא כבר היה על הדוכן, הכל עם הרצועה והכל, אמרו לו, גמרנו, אי אפשר לעשות רוגע ודין, מלקים אותו ואחרי זה הוא יעשה התרה, המלקות היה כהוגן, אין בזה בעיה. אבל יכול להיות שאסור להם מכתחילה להתאכזר עליו ככה, אתה יכול לסדר לבטל לו את הדין מלקות, אז למה תלקו אותו? אז הסברנו שקשה מהרשב"א על הגדר הזה של מכאן ולהבא למפרע, אבל מאידך בשאר יושר שם הוא טוען שמהראש במסכת נדרים בדף נ"ב עמוד ב' בשם הירושלמי בנדרים, אז שמשם כן משמע כמו הגדר שלו. אז אם נקבל את הראייה שלו, אז יהיה בזה מחלוקת ראשונים, מחלוקת הראש והרשב"א. אבל בקהילת יעקב במסכת יומא, אני זוכר כרגע את הסימן, הוא מביא גם כן את הירושלמי הזה, נראה שם את הראש והירושלמי, נראה לי שם כמדומן שהוא לומד שם פירוש אחר מהשאר יושב כך שנדמה לי, אני לא בטוח עכשיו צריך להם, צריך להם שם לראות אם זה מוסכם, אחרי דבריו, אם זה מוסכם הפרוש לשאר יושר בירושלים שם. אז נסכם בלי נדר את הדברים. יש גמרא במסכת נדרים בדף עין זין ובדף עין חטא, ששם מובהר שהגדר של התרת נדרים והגדר של הפרת נדרים שונים לחלוטין, ולכן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם זה לא חל. מה בין העניין? בראש במסכת נדרים פרק ת' סימן י"א מבואר שהגדר הוא שחכם עוקר את הנדר למפרע, ובעל מפר את הנדר, רק מכאן לבא, ונפקא מינה שני דברים. אחד, אם אדם עבר על הנדר ואחר כך עשה לו התרה, או אישה שלה עברה ואחר כך עשתה הפרה, בהתרה לא לוקים ובהפרה כן לוקים. דווקא מן השנייה לעניין הדפסה. עד כאן שיטת הראש. ברמב"ם בהלכות נדרים פרק ג' הלכה ב' ובפירוש הראשיות לנדרים דף ע"ו, בפשוטו נראה ממש ממש ההפך מזה. בפשוטו נראה ממש ממש ההפך מזה. דהיינו שחכם עוקר את הנדר רק, חכם מבטל את הנדר רק מכאן ולהבא, ואם בעל עוקר את זה, למפרע. על זה מקשה כבר מי שמגמרא מפורש בכתובות ע"ד דמולת שלגבי חכם בבואר, שחכם עוקר את הנדר למפרע, וגמרא בן נזיר כפל פורות ב' ולפלט המודר של בואר שבעל מפר רק מכאן ולהבא. עוד קשה על זה מהרמב״ם עצמו שבמקורות אחרים מבואר ברמב״ם לכאורה כמו שיטת הראש. אז בית זה צריך מין גדול שיטת הרמב״ם, הבאנו את הפירוש לכל הצערות, פירוש דחוק, אבל אולי בגלל הקושיות מוכרחים כך לומר, שמה הרמב״ם עוד שחכם עוקר את הנדר למפרע, רק הסיבה היא סיבה שמכאן ולהבא, ובעל באמת מפרע מכאן ולהבא, אבל הסיבה היא סיבה של מפרע, על פי הגמרא בגיטין פ"ג של רב פנחס, שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, שזה השורש של דין הפרת נדרים. כן. עכשיו, אמרנו שהשיטה העיקרית להלכה לעניין התרה של חכם זה שחכם עוקר את הנדר למפרע, ולכן כשמתירים את הנדר או כשעושים את הנדרים ביום ראש השנה או כל מתי שעושים, אז חשוב מאוד שהמתירים ידעו את הדין הזה שחכם עוקר את הנדר למפרע. עכשיו, מה הגדר של המפרע? אז יש בזה הפירוש הפשוט, הכוונה פשוטו כמשמעו, שיגלה מזה מפרע שמעולם לא היה נדר. וכך מוכרח בדברי תשובת הרשב"א, שמובא בבתוס וירדה בזמן ראש כ"ח, ובעוד פוסקים שסוברים שמעיקר הדין מותר לעבור על נדר, על דעת להתיר אותו אחר כך, ורק שבפועל לא לעשות כך, כי מי יודע אם בסוף יעשו התרה, אם יצליחו לעשות התרה. אבל אם היה אליהו הנביא בא ואומר לנו, עוד שעה בטוח 100% שיהיה התרה, אז היה מותר לעבור על הנדר בלי בעיה. אולי יש חשש שמא ימות, או זה, אם אליהו יגיד לנו גם זה ש100% הוא לא ימות תוך שעה, אז היה אפשר לעבור על הנדר. אבל בשערי ישר ועוד אחרונים לומדים שיש חולקים על זה, וסוברים שההתרה של חכם זה לא ממש לגמרי למפרע, אלא זה רק לגבי דינים של מכאן ולהבא, אנחנו מתייחסים כאילו למפרע הותר הנדר. ולדבריהם, ודאי שאסור לעבור על נדר בלי, אסור לעבור על נדר על סמך שרוצים לעשות את זה אחר כך התרה. בעיקר הדין אסור, לא רק בחשש שמה לא יעשו התרה. ואמרנו שיכול להיות שעוד נפקא מינה לדין הבניהם, אם בית דין באו להלקות בן אדם, והוא אומר שהוא רוצה לעשות התרה, האם חייבים לחכות או לא, אז להמתין לו או לא, לפי הגדר הפשוט של חכם הקטן למפרע, ודאי שחייבים, כי הרי אם יעשה אחר כך התרה, אז לפי השאר מלכות היה מלכות בעבירה, אסור היה להלכות אותו בכלל. מה שאין כי לפי השאר יושר, יש מקום לדון בדבר. המסתבר שאסור להתאכזר אליו, כי צריך לרחם עליו זה, אבל זה לא ממש עבירה גמורה, שדהיינו זה המלכות, גם אם ילכו אותו ואחר כך הוא יעשה התרה, אז זה לא יגיד להם יותר בפי השאר מלכות היו לא בסדר, המלכות היו כן בסדר. אז יוצא הלכה למעשה כשבאים לעשות התרת דברים, יש לנו ג' שיטות בעניין. לפי השיטה הפשוטה, והראש סובר זה מפריע, ולפי הפירוש שנראה ברשב"א, הכוונה ממש החכמים המתירים, האלה שאומרים מותרים לך, מותרים לך, עוקרים את הנדר למפריע, מגלה אמית על מפריע שמעולם לא היה כנדר. יש שיטת הרמב״ם לפי פשטות דברי הרמב״ם, הפוך מזה, הם מתירים את הנדר רק מכאן ולהבא. ויש שיטה ממוצעת באמצע, איך שהשאר יושר לומד, שגם לסוברים שזה למפרע, בדעת הראש זה מפרע, זה לא ממש למפרע, אלא רק לגבי דינים שמכאן לבא, מתייחסים כאילו למפרע, לא היה נדר. אז הלכה למעשה כשעושים מטרת נדרים, השיטה העיקרית להלכה זה השיטה שחכם מוקר את הנדר למפרע לגמרי ממש. זה השיטה ש... זה מי שרוצה בתור חומרה, בתור הידור, יכול לעשות פעם אחת כך, ואחר כך, אחרי שגומר, לעשות שוב המטרה, ובא לכוון שמכוון כפי ההלכה. יש לנו ג' שיטות, כפי איזה שיטה שהלכה. או שיכול לעשות פעם אחת בכוונה, מתוך כוונה למפרע לגמרי, ואחר כך לעשות שוב פעם את אחד משתי השיטות, או פעמיים כשני השיטות הנוטות. האמת שבשולחן אורך ביורדה, בסמן ראש כפחת, כתוב שכשמתירים נדרים, אז אומרים ג' פעמים, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך. דרך בדיחות אפשר משהו, זה יוצא תדעי כל ג' השיטות, אבל זה ודאי לא כך. הכוונה שם, כמו שאומר הגר"א, שזה לחיזוק הדבר, יש בכמה מקומות שלחיזוק הדבר כופים את זה כמה פעמים. אבל כל זה, כל זה ודאי מתוך כוונה אחת. גם מה שאנחנו אומרים לך לעשות, זה לא הכוונה שבחלק, שכך כוונה, בכל אלו יכוון, שהכוונה שלמפרע גמור, כמו השיטה העיקרית להלכה. אם יוצא אחר כך, יעשה שוב פעם עוד התרה נוספת לצאת ידי שיטות אחרות. אבל זה לא מעיקר הדין, מעיקר הדין להלכה כמו השיטה הראשונה. נעבור עכשיו בלי מזה עניין קצת יותר קל גם בפרשת שבוע. יש לנו פרשת שבוע, פרשת מטות, את הדין של הכשרת כלים. כתוב כשהם חזרו ממלחמת מדיין, אז אלעזר הכהן אמר להם, אך את הזהב ואת הכסף, זה היה הכל, אמר, אז הוא אמר להם לחוזרים למלחמה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת הפרט, כל אשר יעבור באש, תעביר באש ותהר, אך במי נידה התחתה, כל אשר יעבור באש, תעביר במים. אז מבואר בגמרא ב... ומובר בגמרא בסרט עבודה זרה, וגם ברש"י כאן, שיש שני נושאים נפרדים יש כאן בפסוקים האלו. נושא אחד, יש ההכשרה של הכלים מבליעה של מאכלות אסורות. ההכשרה של הכלים מבליעה של מאכלות אסורות. שזה, על זה כתוב, כל אשר יעבור באש תעביר באש, וכל אשר לא יעבור באש תעביר במים. דהיינו, יש לנו הלכה, אם אדם, אם יש כלי, כמו שהם באו לקחו כלים, כלי אכילה ממדיין. המדיינים הרי בשלו בזה נבלות, טרפות, שקצים, מרומסים, כל הדברים האסורים שהם אוכלים. אז עכשיו, כשהם עכשיו הם יקחו את זה ובשלו בזה תפוחי אדמה, הטעם של הנבלות וטרפות נבלע בגוונות של הכלי, וכשהם בשלו בזה תפוחי אדמה, זה יוצא אל הכלי. אז זה עושה את התפוחי אדמה, אז לכן היה צריך להכשיר את הכלים. איך מכשירים? אנחנו יודעים, עושים הגלת כלים. אבל הגלת כלים מבואר בגמרא בעבודה זרה, במשנה בעבודה זרה, בדף העניין המדבר בגמרא, שזה תלוי הדבר. דהיינו, אם יש דבר שסיר רגיל שמבשלים בו, אז איך מבשלים? איך משל רוצים להגיל אותו מחמץ לקשר? איך הוא בלה חמץ? מבשלים מרק עם קציפות של חמץ, אז איך הוא בלה? על ידי המים הרותחים של המרק, אז נבלע מהקציפות החמץ לתוך התפנות של הכלי. אז גם עושים לזה עגלה על ידי מים הרותחים. לוקחים בלי גדול שמרתיחים בו מים, וצריך שזה רותח ממש, לא מספיק שזה חם שיצקות בו, צריך רתיחה ממש שזה מעלה בועות כל הזמן, ואז מכניסים בתוכו את הכלי החמץ ומגיעים אותו על ידי זה. אבל יש דברים שבולעים יותר חריף. אם יש שפודים שצולים בהם, אז השפוד בולע על ידי האש. יש לך שפוד, אתה שם על השפוד או רשת שאתה שם עליה בשר, ואתה שם את זה על האש, אז האש ממש נוגעת בבשר ובשפוד ומכניסה את הטעם של הבשר בתוך השפוד. אז זה לא מועיל לגלה, כי זה בלע בדבר יותר חם ממים חמים, באש עצמה. זה צריך ליבון, צריך להכניס את השפוד הזה לתוך האש עד שממש ניצוצות יוצאים ממנו. זה נקרא ליבון. יש זה הרבה פרטים בכל הדין, איך עושים את העגלה, איך עושים את הליבון. אנחנו מדברים רק באופן כללי. ההלכה הזאת נקראת שכבולעו כך פולטו. באותה צורה שבה הוא בלע, באותה צורה מפליט. אם הוא בלע על ידי אש כמו שפוד ורשת של בשר, אז זה כבולעו כך פולטו על ידי ליבון באש. אם הוא בלע רק על ידי מים, אז כבולעו כך פולטו על ידי עגלה. כי הליבון זה יותר מהעגלה. אז לכן, כלי שצריך עגלה ובמקום לעשות לו עגלה עשו לו ליבון, אז ודאי שזה קשר. אבל כלי שצריך ליבון ובמקום לעשות לו ליבון עשו לו עגלה, זה לא טוב. כי צריך כבולעו כך פולטו, ולא פחות מזה. יותר זה בסדר, אבל פחות זה לא בסדר. אז זה ההלכה אחת שכתוב בפסוק הזה, כל אשר יבוא באש, אשר יבוא באש תעביר באש ותהר, וכל אשר לא יבוא באש תעביר במים. זה מים זה עגלה. עכשיו, אבל באמצע הפסוק כתוב, אך במי נידה התחתה. כל אשר יבוא באש תעביר באש ותהר, אך במי נידה התחתה. מה זה הפסוק הזה? מה הכוונה שלנו ממנו? יש לנו שתי פירושים. אונקלוס מפרש שהכוונה מי עדיותה. מה זה מי עדיותה? בפרשת חוקת, בדין של תומת מת, מבואר שמה, שאם אדם נטמע במת, או כלים שנטמעו במת, אז צריך לעזות עליהם מעפר של פרה, מעפר של פרה אדומה, בפעמיים, בגימל ושביעי. ועל ידי זה זה ניתר בצוף לתבילה, וצריך גם התבלה, ועל ידי זה זה ניתר. זה הדין של טהרה מטובת מת, ולכן היום אנחנו יכולים להיתר מטובת מת, כי אין לנו אפר של פרה אדומה. עכשיו, בפסוקים שם בפרשת חוקת, ארבע פעמים התורה קוראת למי הזעה של מה, שורפים את הפרה אדומה עד שנהיית אפר, ולוקחים מים חיים, שמים אותם בכלי, ומכניסים מהאפר בתוך המים. זה באופן כללי מי פרה. אז המים האלו נקראו שם מי נידה. זה ארבע פעמים כתוב שם, כמדומני, בפרשת חוקת, את הלשון הזה על מי ההזעה. אז האונקלוס סומד שגם כאן זה הכוונה, אך במי נידה התחתה. דיינו, הפסוק מהכניס פה שני נושאים נפרדים. יש לך נושא של הכלים שאתה לקחת מכלי מדיין שאתה רוצה להשתמש בהם. אז יש נושא אחד, איך יהיה שמותר לי לבשל בהם את התפוחי האדמה? אז אתה צריך להוציא מהם את הבליעה של הנבלות, אז עושים את זה על ידי ליבון או על ידי עגלה, וחוץ מזה, גם איך לתאר אותה מטומאה. זה עניין אחר. העניין זה תאר מטומאה. אין איסור לאכול דבר שהתבשל בכלי טמא. אבל שם מדובר שהם היו רוצים לנהוג הכל בטהרה, אז התורה מלמדת אותם גם איך לתאר את זה. אך במי נידה התחתה. אבל בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד ב', הגמרא אומרת פירוש אחר, שהכוונה של הפסוק מה זה מי נידה? מים שאישה נידה טובלת בהם, דיינו אישה נידה כדי להתאר צריכה לטבול במקווה טהרה של 40 שאה. אז גם לאת כל כלי אכילה שלקחו אותם מגויים, אז זה צריך להטביל אותם במקווה של 40 שאה. מים שעל זה הכוונה אך במי נידה התחתה. ואז לפי זה, לפי הפירוש הזה, זה יותר קשור לנושא הראשון, כי התורה אומרת לנו זה כלי אכילה כדי להתיר אותם באכיל, מה צריך לעשות כדי שיהיה מותר לישראל לאכול בהם, אז זה להטביל אותם קודם. על כל פנים, הזה פירוש של הגמרא. עכשיו, אז זה הדין של גבילת כלים. אם אדם קונה כלים מגוי כלי אכילה, אנחנו יודעים שצריך להטביל אותם. מאיפה זה לקוח? זה לקוח מהפסוק הזה, וכפי הפירוש של המשנה והגמרא במסכת עבודה זרה בדף ע"ה עמוד ב', שם נמצאים הסוגיות האלו של הלכות גבילת כלים. על כל זה לא סוגיות ארוכות, מי שרוצה יכול לראות את זה בקלות, ובשולחן ערוך ביהודה כמדומן סימן קוף-קף, את ההלכות האלו של גבילת כלים. יש שם ספר בשם גבילת כלים, ההלכות מפרט את זה, ושל הצביקון שליטה מפרט את ההלכות האלו היטב. על כל פנים, נחלקו הראשונים, הדין הזה שצריך לטבול כלים של אוכל שנקנו מגוי, ואגב הדין הזה זה לא קשור למה שזה בלה, אפילו כלי חדש ישר מהבית חרושת בלי שום אף אחד לא בישל בזה, לא מאכל אסור ולא מאכל מותר, יש הלכה שצריך לטבול אותו. ההלכה הזאת, האם היא הלכה דאורייתא או הלכה דרבנן, נחלקו בזה הראשונים. ומה שורש המחלוקת שלהם? הבאנו את הפסוק אך במי מידה התחתה, והפירוש של אונקל שמפרש הכוונה למי אפר של פרה אדומה, ופירוש הגמרא בעבודה זרה בדף ע"ה עמוד ב', שהכוונה למים של מקווה שטובלים בהם. אז נחלקו הראשונים, יש ראשונים שסוברים שהילפותה של הגמרא בעבודה זרה זה ילפותה גמורה, זה הפירוש ממש של הפסוק, ולכן מדאורייתא חייבים לטבול כלים של אוכל שקונים אותם מגוי. אבל יש ראשונים סוברים לא, הפירוש הפשוט של הפסוק זה כמו שאונקלוס מפרש, שהכוונה למים של אפר פרה, והפירוש של הגמרא בעבודה זרה עיניים ב' זה רק אסמכתה, זה תקנת חכמים שצריך להטביל את זה, והסמיכו את זה על הפסוק הזה. אז זה מחלוקת ראשונים גדולה, הרבה ראשונים עומדים בכל צד. עכשיו, לפי פשטות הסוגיה בעבודה זרה בדף ע"ה עמוד ב' מבאר שמה, גם הראשונים שסוברים שזה דין דאורייתא, זה דווקא בכלי מתכות. למה? בפסוק, פסוק אחד לפני הפסוק שהבאנו, ושכתוב שם את העגלת כלים, את טבילת כלים, אז מה כתוב שמה? אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת ואת הברזל, את הבדיל ואת האופרת. אז כתוב פה שש סוגים של מתכות, זה חייב טבילה מדאורייתא. אבל כלי זכוכית לא כתובים פה בפרשה. אז באמת הגמרא בעבודה זרה בדף ע"ה עמוד ב' שואלת, למה באמת כלי זכוכית גם צריכים טבילה? הם צריכים טבילה, מפורש שם הגמרא. אבל למה זה צריך טבילה? הרי בפסוק כתוב שש סוגי מתכות. עונה הגמרא שכיוון שכלי זכוכית שנשברו אפשר לתקן אותם, שבינו חכמים ככלי מתכות. דיינו, כלי מתכת שנשבר אפשר לתקן אותו, עד היום יודעים לתקן, עושים לזה התחה ומתקנים את זה. אבל כלי זכוכית שנשבר היום בדרך כלל לא מתקנים את זה. אבל מבואר בגמרא בכמה גבות שבזמן החז"ל ידעו לתקן וגם היו מתקנים. כלי זכוכית שנשבר היו מתקנים אותו. אז אומרת הגמרא שכיוון שכך הוא דומה לכלי מתכות. לומדים מרוב הפוסקים, כמעט כולם, שזה רק גזרה דרבנן, דיינו, לא מבעל הסורים שאפילו כלי מתכות עד דין טבילה שלו, רק דין דרבנן, כי הפסוק זה אסמכת לדעתם, אלא אפילו לסורים שכלי מתכות חייבים בטבילה כשלקחו אותם מגוי, חייבים בטבילה מדאורייתא, כי זה הפירוש ממש של הפסוק, הרבה אם דאי התחתה, מים הרבה של מקווה, מכל מקום, כל זה בכלי מטרות, אבל כלי זכוכית חייבים בתפילה רק מדרבנן. למה הם חייבים בתפילה רק מדרבנן? כי הם לא קשורים בפסוק, אז זה לא יכול להיות דאורייתא. רק חכמים אמרו, כיוון שזה דומה מבחינה מסוימת מבניין התיקון של זה לכלי מטחות, אז חכמים גזרו זהת וכלי מטחות, כדי שבני אדם לא יקלו, יגידו, הנה את זה קונים מיד משתמשים בזה בלי לגבול, יבואו להקל גם במטחות, אז חכמים גזרו. כך דעת כמעט כל הפוסקים. יש שיטה יחידה של המאמר מרדכי בורחיים בסימן כדיוון של כ"ג, שהוא סובר, שלפי הסוברים שכלי מטחות ודאורייתא, גם כלי זכוכית ודאורייתא. הוא מתכוון לומר שכיוון, הוא אומר שכיוון, מה שהגמרא אומרת, כיוון שכניש ויש להם תקנה, שבינו רבנן כלי מתכות, הכוונה שלכן לומדים את זה בילפותה מכלי מתכות בבניין אב. אבל זו שיטה מאוד מחודשת, שיטה יחידה, השיטה העיקרית להלכה, שכלי זכוכית חייבים בתפילה רק מדרבנן, בפרט שאפשר לצלף לזה, לעשות את זה גם ספק-ספקה, שהרפיל בכלי מתכות זה מחלוק למדלה את רבנן. ולפי השיטות שבכלי זכוכית מתכות דורה את המחלוקת, עם כלי זכוכית דורה את רבנן. אבל לא צריך כאן להגיע לספק-ספקה, גם בלי זה דעת כמעט כל הפוסקים, שכלי זכוכית לכולם את רבנן. זו שיטה מאוד מחודשת, השיטה של של המאמר מרדכי. זה פלא גדול לשיטה שלו. עכשיו, מה הדין כלי פלסטיק? אז כלי פלסטיק ודאי שמדאורייתא לא חייב, כי אם אמרנו שכלי זכוכית להלכה מדאורייתא לא חייב, כי צריך דווקא מתכות, אז כלי פלסטיק זה גם כן לא חייב. השאלה, אולי זה גם כן חייב מדרבנן, אבל כלי פלסטיק ודאי שגם אפשר לתקן אותם הרבה יותר מאשר כלי זכוכית, אז אולי זה גם כן נכלל בתקנה. אומרים הפוסקים שלו, כיוון שבזמן חז"ל לא היה את המושג הזה כלי פלסטיק, זה דבר שהתחדש רק בכמה מאות שנים האחרונות, אז כיוון שזה לא היה בזמן התקנה, זה לא נכלל בתקנה, ולכן לא צריך להגביל אותם. כך דעת רוב הפוסקים. יש מפקפקים בדבר, אבל השיטה העיקרית להלכה, שכלי פלסטיק לא צריך תפילה, וככה נוהגים. יש בספר דינים והנהגות חזון איש מובא שכך חזון איש אמר, שכלי פלסטיק שקונים אותם מגוי לא צריכים תפילה. מי שרוצה להדר יכול לטבול אבל בלי ברכה, או אם הוא מברך על כלי אחר יכול לכוון בברכה גם על זה, אבל בכל פנים אין מקום לטבול בברכה, גם לא חייב לטבול, רק בתור עידור, תור חומרה, מי שרוצה יכול להדר, אבל בעיקר הדין זה פתור. עכשיו, מה השאלה שיותר חמורה, ובזה ובא באמת ההלכה להחמיר, יש היום מתכות חדשות שהן לא זהב, כסף, נחושת, ברזל, בלי לופרת, נברוס את האלומיניום, עוד כמה סוגים חדשים, ועושים מהם הרבה כלים, הרבה מהסירים עשויים מהמתכות האלו. אז האם הכלים האלו חייבים תבילה מדאורייתא או מדרבנן או לא חייבים בכלל? אז לפי מה שאמרנו יש מקום לדון בדבר. אז באמת בשו"ת אגרות משה ביורדיה, אני לא זוכר באיזה סימן, הוא דן לגבי דבר אחר, הוא דן האם לומדים את שאר המתכות מששת המתכות או שלא לומדים. התורה אמרה שש מתכות, אנחנו לא יכולים להוסיף על זה עוד דבר. יש דנים דבר אחר, יש אומרים שאולי כל המתכות החדשות זה בכלל לא סוג מפני עצמו, זה סוגים מתוך השישה סוגים. דהיינו, הגמרא במסכת יומא כבדמן דף למדי או למדזיין אומרת שיש הרבה סוגים של זהב, יש שם מלא הגמרא מונה שבעה סוגים של זהב, אז זאת אומרת שכל אחד מהשישה סוגי מתכות האלו, הגמרא מתל זהב, יכול להיות גם על השאר, כל אחד מכיל בתוכו כמה סוגי משנה. אז יכול להיות שגם כל המתכות החדשות האלו זה אולי סוגים מסוימים של נחושת או של בדיל או של אחד מהשישה האלו. אז ואם זה ככה, אז ודאי שזה כלול בזה. על כל פעם, הלכה למעשה, אם באים לדון, יש מקום לדון בשני ספקות. ספק אחד, האם זה חייב מדאורייתא או לא, האם זה כלול בשישה או האם לומדים את זה מהשישה, ואם נגיד שזה לא מדאורייתא, אז האם זה מדרבנן כמו לזכוכית, או שכמו שאמרנו על פלסטיק, שזה לא היה בשעת הגזרה. אבל הלכה למעשה מה שבזה נוהגים לטבול את זה עם ברכה, ואין מקום לפקפק במנהג הזה. זה מנהג פשוט ומוסכם מהרבה שנים אצל כולם, שאת הכלים האלו של שאר כלי מתכות חוץ מהשישה גם כן טובלים ובברכה. אם אדם רוצה, חושש שזה ברכה למטלה, אז ייקח יחד עם זה איזה כלי אחר ממתכת שמאשש סוגים האלו או מזכוכית, שבזה ודאי אפשר לטבול בברכה ויכוון בברכה על שניהם. אבל מעיקר הדין ההלכה שבזה טובלים בברכה. עכשיו, כלי עץ פטורים לגמרי מטבילה, אותו דבר כלי חרס פטורים לגמרי מטבילה. אז דיברנו על שישה סוגים של כלים. כלי מתכות, משישה סוגי מתכות המפורשים בתורה, זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל ופרט, אז זה חייב, ודאי זה חייב, מחלוקת ראשונים אם זה דאורייתא או דרבנן, ובכל מקרה חייב תבילה ודאורייתא מדרבנן ובברכה. כלי זכוכית חייב בתבילה מדרבנן ובברכה. כלי פלסטיק, מעיקר הדין פטור מתבילה, אם אחד רוצה בתור חומרה להדר לסבול, אפשר אבל לברכה. ושישה מתכות שמשאר סוגים, יש מקום לפלפל אם זה חייב מדאורייתא או מדרבנן או פטור, אבל הלכה למעשה זה חייב בתבילה ובברכה. כלי עץ פטור מתבילה, וכלי חרס גם כן פטור מתבילה.
כבר מוכר, נעמוד פה ונעמוד.